חי תמיד איתי כוחה.
הערב בפרופיל. הוגה על אדמות במזרח ירושלים ועד היום מתחזק קשר צפוף עם מי שממשיכים את דרכו בכך. הוא הקים מעל מחאה בכבישי גוש עציון במחאה על חוסר הביטחון והיה לראש העיר הראשונה שהוקמה לחרדים. האיש שזוכה לחביבות גדולה מצידם של גדולי ישראל וכבר שנים רבות משמש כשליחם במערכות הציבוריות בביתר ירושלים וכנסת ישראל, מגיע לדבר על הכל. יצאתי למסע מרתק עם מזכ"ל דגל התורה, יצחק פינדרוס. אתם מוזמנים להצטרף.
עכשיו איתכם, פרופיל, מגיש אפרים דוד. גם כשמשפצים בית, שמים לב למוצרים ישראליים. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
וקסברגר מגישים את הלהיט הבא, האוצרצ'יק, חידוש ייחודי מסוגו במכשיר דיגיטלי חכם לילדים, סיפורים, קריוקי, שירים ועוד, והכל במגע יד. לפרטים חייגו 077-231-8491, 077-231-8491, או באתר וקסברגר.
מחפש מענה בחינוך ילדים? רוצה לתקשר נכון יותר עם המתבגרים? פנו עוד היום למומחים של אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל וקבלו ייעוץ מקצועי. התקשרו לקו הייעוץ 24 שעות ביממה, כוכבית 2837, כוכבית 2837.
בכל מקום שנמחה מומחי האגודה כאן בשבילך, אגודת היועצים והמטפלים במשפחה בישראל,
בהמלצת גדולי ישראל.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
פסח, במלון קטש בטיביליסי שבגיאורגיה, גלת כשר למהדרין, מגוון טיולים ואטרקציות לכל המשפחה. חייגו, כוכבית 6275.
חורף בריא במופתע, ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555, 03-9641-555.
גם כשעושים קניות, שמים לב למוצרים ישראליים. ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשה ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד. משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש. תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
גם בחורף?
כן.
ובקיץ?
גם.
מה עם מחר בצהריים?
ברור.
והיום בשתיים בלילה?
בהחלט. בכל יום, בכל שעה ובכל מזג אוויר, רבני קו הליכות בית מרן זמינים עבורכם 24 שעות ביממה בכוכבית 5293, שלוחה אחת.
ציפורי קלאס, רשת המלונות היחידה למהדרין, מזמינה אתכם לטעום ממגוון של עולמות בחוויית נופש מלכותית. במלונות שלנו בטבריה ובחפץ חיים תהנו מחדרים מפוארים, אולמות לאירועים מהודרים ותפריט גורמה עשיר ומשובח. חייגו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, ליהנות מכל העולם.
עכשיו איתכם, פרופיל, מגיש אפרים דוד.
קצת אחרי החתונה שלי נפתחו שערי ברית המועצות לשעבר על ידי גורבצ'וב, והתחילה עלייה מסיבית מרוסיה. והאתגר הראשון אז היה לתת להם קצת יידיש, כעת אחרי 70 שנה שהם היו סגורים. אז היה ארגון אוהל אברהם בעיר העתיקה, הוא קיים עד היום לאמריקאים, שפעל לקרב סטודנטים אמריקאים ליהדות. אז פתחנו מחלקה רוסית. היינו בערב, אני ואשתי באים מארגנים בצהריים, הייתי מזמין, מרצים, דואג למודעות במרכזי קליטה, היה מלון דיפלומט, היה בגילו, וכל המרכזי קליטה, ובערב היה כינוסים, היינו עם כיבוד, מרצים ברוסית, היה מאוד קשה למצוא אז מרצים ברוסית, ונסות לחבר אותם ליידישקייט, לדאוג להם שבתות, שיהיו במשפחות דתיות, שיראו איך שבת נראית, אחרי 70 שנה שהם היו מנותקים אחמון נצלן לגמרי. אחד הדברים המעניינים, כשמדברים היום על רוסים, אני זוכר עד היום, אחד היהודים המבוגרים שהגיע לאחד השיעורים בלילה, לאחד החוגים, כשנכנס איתי לחדר, הרים את המכנסיים, והראה לי את הצלקות על הרגל. הוא אומר, האנטישמים שהרביצו לי וצעקו לי שאני יהודי ברוסיה, הם השכנים שלי היום במלון דיפלומט, מעל הגויים האלה, האנטישמים האלה. הם עלו מכוח חוק השבות. איך אתם יכולים לשתוק על זה? אחרי כמה חודשים, הרב פרץ אז יצא בהצהרה וצעה גיוולד. אני זוכר עד היום זה נצבט לי בלב. אתם מדברים על הגויים שנמצאים פה. פשוט נצבט לי בלב. הוא צעק האנטישמים האלה שהרביצו ורטפו אותי ברוסיה. הם עכשיו השכנים שלי ממעל.
פרופיל מגיש אפרים דוד.
תשנ"ב התחלפה הממשלה והיה משבר גדול בעיר העתיקה, בעיקר בעמותות שעסקו בגאולת בתים. העמותה הראשונה שעסקה בגאולת בתים בעיר העתיקה הייתה אתרה ליושנה. אחד הסיפורים המעניינים היה כולל רייסין, שגעלו שם חלקים גדולים ממנו בבתי משפט. היה שם חלק שהיה בית מדרש והיה ספק אם להכניס שם תושב לגור. הלכו לשאול באמת את רב שלמה זלמן, והוא אמר שהוא לא מוכן לענות על השאלה הזאת, כי הוא לא מסוגל, כי הוא זוכר את השנים שהוא ישב ולבד שם, הוא לא מסוגל להיות זה שמתיר לעשות שם בית מגורים, הוא מבין שזה הצורך, והלכנו באמת לשאול את הרב נמצל, והוא אמר לעשות שם בית מגורים. אבל ישיב הוציא בזמנו, באגודת התרה לישנה, מכתב תמיכה חם מאוד לתרומים, כמובן רב שלמה זלמן, והרב נמצל שהיה יושב ראש העמותה, רב שמחה קוק שהיה מראשי העמותה, היו אנשים יקרים מאוד שבאמת מסרו נפש למען העניין הזה של גאולת אותם בתים באותם חצרות שהיו יהודיות שוקקות חיים ונפלו בידי הערבים סתם כי הם השתלטו עליהם.
את הרעיון אנחנו פותחים בעודנו עושים את דרכנו ברחובות בני פרק. המשכ"ל הנמרץ של תנועת דגל התורה, יצחק פינדרוס, נקרא לביתו של מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול רב גרשון אדלשטיין. וכשפינדרוס נקרא לגדולי ישראל, הוא לא מתמהמה. אנחנו עולים במדרגות לביתו של מרן ראש הישיבה, ולאחר הסתגרות ממושכת באחד החדרים, אנחנו נכנסים.
דס, גיטר פנח, בר יום צפר, בואי של רבינו, עשים יום על בייסים, שתתגעו את הצייט.
לא שאמרתי לו, הפעם זה הולך להיות שהתוצאות יהיו בזיין עודר. זיין עודר, גם אומן הראש שלו ידע שזה זמן טוב ליהודים. הוא לא זכר שזה יום לידה של מוישה רבינו. אולי בזכות זה ננצל כבר מהדבר הזה.
ננצל ממי?
אני לא חייב להיות בן אדם מסוים. זאת מציאות, זאת מדינת תל אביב שנלחמת נגד המדינה היהודית. יש מדינת תל אביב שהיא מערכת שלמה שמציק לה שבת ברשות הרבים. מציק לה שיהודים צריכים להתגייר, ודיברנו על זה מקודם על הרוסים. שבשביל להיות יהודי צריך להתגייר על פי הלכה. ושצריך להיות מערכת של כשרות נורמלית. כל הדברים האלה, על זה המלחמה.
משם אנחנו ממשיכים לביתו של מרן שר התורה, הגאון הגדול רב חיים קניאבסקי. סמוך לחדרו של מרן, כשדלת אחת מפרידה בינינו לבין המקום ממנו כל התורה עולה כבר עשרות שנים, פינדרוס מספר לי מהן תחושותיו.
בוא זה פחד, פה זה רציני, בחוץ זה משחק, פה זה אמיתי, פה יושב יהודי. ולא נדבב לי ירושלמי, ספרו, ספרי, כל התורה כולה פרוסה בפניו. מצעירותו ועד היום. זה כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא עושה. אתה יודע, אתה מרגיש שפה נושק העולם הזה לעולם הבא.
לפני שאתה נכנס לפה, בטח יש שאלות ארוכות, אבל פתאום התשובה נהיית קצרה וברורה, נכון?
א', אתה רועד, אתה בקושי מעיז לשאול. אם אתה ממש, השאלה היא שממש מסובך לך לשאול, אתה כותב אותה, או מכין את עצמך מראש, אבל כן. פה כל דקה היא משמעותית, כל דקה הזאת, תיסס, עוד שורה בגמרא.
וכאן זה גם הכוח.
זה הכוח, פה זה המציאות שלנו, כל המציאות שלנו בעולם זה התורה. ואנחנו נמצאים פה רק בשביל לייצג את התורה ולהרבות תורה בישראל. ופה, אתה יודע, פה זה הרקע של כל הדבר הזה, פה זה מתמקד.
יש פה איזה רגע אחד שלא תשכח? מן הסתם יש הרבה, אבל אחד שאתה זוכר עכשיו להגיד לנו?
כן, את החיוך של הרב, כשהוא שלח אותי לילד, תפס לי את היד עם חיוך מאוזן לאוזן, מה שלום רע?
זה הנקודה.
זה הרגע שאני אשכח קודם.
ואז?
ואז מרתי.
ברוך השם, זה רואי סוף השליח איסו, ואוף את הצליח זה אני דה. ברוך.
אמן.
אנחנו יוצאים מביתו של מרן שר התורה בדרכנו לבית דגל התורה בבני ברק, המשרדים הידועים ברחוב השומר. שעות ערב, אבל הם לא ריקים. בדרך עוד הספקנו להתחיל לדבר על מדיניות, ימין וחרדים.
המציאות הזאת שעומד נשיא ארצות הברית ומדבר על זכותנו על ארץ ישראל, ומדבר על זכותנו על מקומות שהתיישבו בהם יהודים גם ביהודה ושומרון, אין ספק שזה מרנין את הלב וזה מחזק את האחיזה שלנו במקומות האלה, שהוא דבר מבורך וטוב. האם אני חושב שתקום בעקבות זה מדינה פלסטינאית? אני חושב שאף אחד לא חושב, כולם יודעים שזה פיקציה ובדיחה, ולכן זה לא כך משנה התוכנית, אבל האמירה הזאת, כן, היא משמעותית מאוד.
זאת אומרת, אין מצב שמחר דגל התורה תתמוך לצורך העניין הקמת מדינה פלסטינית שבירתה אבו דיס במזרח ירושלים?
כשתהיה שאלה כזאת תעלה לגדול ישראל ונשאל אותה, אבל אני לא רואה שהשאלה הזאת היא בכלל שאלה רלוונטית. לא הולך.
לא סומכים עליהם?
לא, כי אתה כנראה לא קראת את התוכנית של טראמפ, אבל אם היית קורא את התוכנית של טראמפ, כתוב שכשהערבים יהפכו להיות לשוויצרים מדהימים כאלה, אוהבי ישראל, שטראמפ יראה אנטישמי לידם, אז אנחנו נוכל לדון על משהו שאני לא יודע בדיוק באו. אז בואו, אנחנו לא דנים בשאלות היפותטיות.
אני רוצה רק עוד שאלה אחת בעניין המדיני. אתה יודע, היית שנים בבתיהם של גדולי ישראל, אתה עדיין, ודאי אצל הרב אלישיב שהיית צמוד, ובטוח שמעת איזושהי התייחסות לתוכנית שלום כזו או אחרת, כי בסוף היה פה פעם הרבה יותר שיח מדיני מאשר היום.
זה, באמת, בנושא הזה אי אפשר לדבות בלתי לבלתי. כל דבר, כל שאלה היא לגופה. אבל אין ספק, לא פעם ולא פעמיים שמעתי גם מברה לרב אלישיב. גם לאחר כך מרב חיים, את מה שאמרתי לך קודם, אין פרטנר בצד השני, אז למה לדון על דברים היפותטיים שהם לא רלוונטיים? לסכן את העם היושב בציון, אמר לי את זה רב אלישיב כמה פעמים, ולשים להם גבול שיוכלו לראות פה על מאה שערים ועל העיר העתיקה, אין סיבה בעולם לעשות את זה, כי באמת אין פרטנר, אין צד שני, ולכן השאלות הן היפותטיות.
הדקות הבאות ברעיון הבהירו לי מאיפה שואב פינדרוס את מבטו הלא לגמרי שגרתי במפלגה הליטאית.
אני זוכר עד היום חזרתי משבת של מסמיד עם פרשס לך לך, ממירון, והגעתי בעשר בלילה למחסום, ואני רואה מול העיניים, דרך אגב, היום אני יודע בדיעבד, לא אז, כבר ידעתי תוך כמה ימים שמה שהדליק אותי לא היה נכון. אני רואה תינוק שכולו דם, וזה הצית את דמי, תרתי משמע, רגשתי אי אפשר יותר. עכשיו, היה נועל ביהודה ושומרון, אני חושב שהוא עד היום, שאם מישהו נמצא באמצע הכביש, חייבים להגן עליו. אז פשוט העברתי את המשרד שלי למרכז, שיש לי 400 מטר מפה, 400 מטר משם, אני נמצא במרכז, ואז ידעתי שטכנית יקום יד עמדה ביטחונית במקום, וזה יעצור את האבנים, אז עברתי את המשרדים שלי לשם, קמתי שלושה אוהלים.
זה בלי לתאם, זאת אומרת, באת, אמרת, זה המשרד שלי.
ידעתי. יותר מזה, אני עוד זוכרת מפקד המרחב מגיע אליי ואומר לי, תקשיב, אם יהיה החלטה של אלוף הפיקוד שאתה צריך להתפנות, אתה תתפנה. אמרתי לו, הרי תצטרכו להעמיד שוטרים בשביל שאני לא יחזור. עשיתי את שלי, אני צריך שיהיו פה שוטרים קבועים או עמדה ביטחונית קבועה. וכן, היה פשוט שאלה של נפשות. בדיעבד התברר שהתינוק, הדם של התינוק היה מהאבא שלו שחטף את האבן. זה לא היה הדם של התינוק, שנזל על התינוק. אבל כן, הבנו שכבר הגיעו מים עד נפש.
למה? כי זה היה ממש כאילו...
כל הזמן, וכל הזמן היו דיאלוגים עם הצבא, כן ולא, וראש המועצה דאז ניהל איזשהו דיאלוג איתם, הרגשתי שזהו, שוברים את הכלים, הרמתי טלפון לדידים, לגיסי במקרה, אמרת, אתה יודע איפה משיגים גנרטור, הבאנו גנרטור, קמנו שם, הגיעו שם כוללים ללמוד במשך היום, היה שם עלייה לרגל, אבל בסופו של דבר כן, קמה שם עמדה צבאית קבועה, וזה הפסיק את האבנים עד לסוף האינטיפאדה שהייתה אז וכל השאר היסטוריה.
ביתר הייתה אבן דרך משמעותית עבור פעיל דגל התורה הצעיר יצחק פינדרוס. האיש שהקים שם את ביתו היווה חלק משמעותי מהיותה של ביתר כפי שהיא כיום.
אני עברתי לגור בליל החתונה שלי בביתר עילית. חמי שיהיה בריא היה חבר בצוות ההיגוי אז בביתר עילית, ומיד אחרי הרוסין רכשנו שם דירה. באתי לגור מה-30 משפחות הראשונות בביתר.
וואו. עכשיו, ביתר אגב זה העיר החרדית, נראה לי הראשונה ש... זאת אומרת, הוקמה כעיר חרדית.
הראשונה שהוקמה כעיר חרדית, כן.
מה היה שם לפני? היה שם איזה התנחלות משהו? לא, היה איזה איש אמריקאי?
יישוב של... יישוב על קרוונים, קראו לזה אדר ביתר. הוא עבר בעצם למה שקרוי היום גבעסי, שאנחנו הגענו. ואנחנו היינו מה-30 המשפחות, זכינו להיות מה-30 המשפחות הראשונות.
עכשיו בוא נאמר, לא היית תושב מן המניין, היית פעלתן וקצת... ראית את מה שקורה מול עיניך?
צעיר מאוד, אבל אין ספק שאתה מגיע לעיר. אתה יודע שזה עיר שהולכים לגור באלפי תושבים. ואתה נמצא שם על ההתחלה, אתה במשפחות הראשונות. אתה מבין שכל דבר שיבסד פה יישאר לנצח. אם העירוב יהיה העירוב הכי מודר בארץ, זה משהו שיישאר לנצח. אם יביאו רבנים בעלי שיעור קומה, זה דבר שישאר לנצח. ועוד כל מיני דברים כאלה, מאבק על המקוואות, על כשרות, על מעמד הרבנות בעיר, על היחס בין הקהילות, על האחדות בין הקהילות, שהיה דבר מאוד מאוד מעניין. אגב, מצחיק, אנשים יודעים על בחירות בביתר תמיד, הבחירות הם אלה, אחד מהדברים, איך יצרנו אחדות בביתר, זה מהיום הראשון, היו כל הזמן שולחנות עגולים, היו נבחרי ציבור שישבו יחד, היה איגוד קהילות ביתר, אחר כך עשינו פריימריס לדגל התורה במקום הראשון בארץ. אני מדבר איתך על תשנ"ו, אנחנו מדברים על כמעט 22 שנה אחורה, ועד היום זה כך. אז נכון, הייתי תמיד אומר, פה רבים פעם בחמש שנים, אבל אחרי זה חמש שנים שלום, מקומות אחרים יש שלום בפעם בחמש שנים, ואחרי זה חמש שנים אפשר לריב.
אתה בזמנו, עד כמה שאני בדקתי, זה לא משהו שרצית להשאיר רק בביתר עילית.
ניסיתי להוביל את זה בוועידת דגל התורה, שהייתה בעדנין.
שאותה אתה הקמת.
לא, הייתי מדוחפיה, כחבר צעיר בהנהלת דגל התורה המצומצמת, הייתי מהדוחפים שלה של ועידת...
ננסח את זה ככה, לפני שהיית לא היה ועידה, כשהגעת אתה היית מאלה שרצו שזה...
מאוד, בסופו של דבר ראשי המפלגה השתכנעו אז והסכימו לעשות את הוועידה, ובאתי כן בכל הכוח לנסות להוביל את הדבר הזה, מסמסו את זה, אבל אני עדיין מאמין, וביום שאני אוכל בדרך כזו או אחרת, בהתייעצות עם גדולי ישראל, אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות בכל עיר ועיר, בכל מקום ומקום. כמובן שצריך להתייעץ עם גדולי ישראל, למען האמת של ההיסטורית, לפני שהצעתי את זה בוועידה אז, התייעצתי גם עם מרן הרב אלישיב, גם עם מרן ראש הישיבה הרב שטיימן, שניהם, אפשר לומר בלשון המתה, אמרו לי להציע את זה, אבל בסופו של דבר, הזמן עשה את שלו, זה לא קרה עד היום, אני מקווה שזה יקרה.
למה זה לא קרה?
אתה יודע, כל שינוי, אנשים לא אוהבים שינויים, אנשים לא אוהבים מהפכות, אנשים לא אוהבים צעירים, אנשים לא אוהבים, אני מקווה שאני בנושא הזה יישאר צעיר.
אם כבר הזכרת צעיר, עשיתי קצת שיחות היום, אנשים שמכירים קצת את דגל התורה, מספר שנים לא מועט, אומרים שבאיזשהו מקום אתה הבאת לדגל התורה איזושהי רוח רעננה, זאת אומרת, אתה מייצג באיזשהו מקום את הדור הצעיר של דגל התורה, אתה מרגיש את זה או שאתה חושב ש...
א', אני חשבתי כך לפני 15 שנה שאני מייצג את הדור הצעיר, אז אני שמח שזה עדיין כך, אבל אני מקווה שיכנסו יותר צעירים ממני, ואת מה שאני עשיתי לפני 15 שנה יעשו היום.
אתה בעד שיכנסו צעירים?
אני בעד, אני חושב שזה דבר...
מה, לכנסת?
לכל המקומות, ברשויות, בכנסת, ודרך אגב, יש לנו היום דגל התורה, אני חושב שאין מפלגה, בטח לא בסדר גודל הזה, שפרוסה בכל כך הרבה רשויות בארץ, עם עשרות נציגים. אני חושב שאם אני לא טועה, מעל 70-80 נציגים, אולי 90 נציגים ברחבי הארץ, אנשים צעירים, עם אנשים רוח טובה, ראשי ערים, אין הרבה מפלגות שיכולות להתגאות ברשימות כאלה, ואנשים כאלה, אנשי עשייה, בכל הערים, בכל הארץ, כמעט אין עיר היום בארץ. אתה יודע מה, אני מגזים קצת, אבל בוא נאמר שברוב הערים בארץ יש נציגי דגל התורה.
זה נשמע לי כמו פתרון לבעיית הדיור, זה כאילו, אם אנחנו מכינים תשתית ברחבי הארץ.
אני לא אמר שזה רק הפתרון, זה אחד הפתרונות, אין ספק שצריך עוד פתרונות, צריך להקים עוד ערים חרדיות, צריך גם בכל התוכניות של משרד השיכון, שהוא בונה היום ועושה הסכמי גג, להכניס לפחות 10% מהשיווקים בשכונות האלה, למקומות האלה, לציבור החרדי. אני מקווה שיהיה לנו מספיק כוח אחרי הכנסת, כן, שכשמוציאים בעיר כך וכך יחידות דיור, 10% יחול לציבור.
שמה? זאת אומרת, שיהיה מאפיינים שמתאימים לציבור החרדי?
מאפיינים, פיזור של מוסדות ציבור, צורת בנייה, גובה הבנייה, בלי מעליות שבת, כל הדברים האלה.
ממה שאתה אומר, אני שומע ש...
כביכול כל המחיר למשתכן, כל מה שהיה פה בשנים האחרונות, לא באמת תרם לציבור החרדי, כי אם חרדי מגיע ל...
לא ישירות, ברובו לא ישירות, המדינה לא עשתה את מה שהיא צריכה לעשות.
לא חשבו על החרדים במחיר למשתכן?
שמע, היו באטרף של מחירי הדיור כחלון, והוא ניסה להוריד את המחירים, עוד לא כל כך בהצלחה, אבל ניסה להוריד את המחירים. אבל כן, ראשי ערים העדירו את הציבור החרדי, ניסו למנוע, וצריך למצוא פתרונות. איך להפסיק את הדבר הזה, כן?
כלומר, לא היה רק הדרה במחיר למשתכן, ראשי ערים לא רצו חרדים.
ראשי ערים לא נתנו לדבר הזה לקרוא חד משמעי, וצריך לראות איך להתמודד. חלק מהטענות שלהם צודקות, שאין להם תשתיות מוכנות לקליטת הציבור החרדי. יש לבנות את התשתיות הנכונות. חלק מהטענות הן סתם אנטישמיות, אבל חלק מהטענות האמיתיות של תשתיות, שעיר אומרת, אנחנו לא יודעים להתמודד עם זה, ועם זה צריך, אני חושב שהמדינה צריכה להתמודד. דרך אגב, אני במסע ומתן הקואליציוני, אחרי הבחירות שנכנסתי לכנסת, זה נכנס כפרקים מאוד מאוד ברורים בעניין הזה. צערנו הרב לא קם הממשלה וכל הבדים גם למה. אני מקווה שתקום ממשלה באיזשהו שלב במדינת ישראל, ואז נוכל להכניס את זה.
What's interesting about Yadut HaTorah, Agudat Yisrael and Degel HaTorah, it's a party that's basically there since 48, and if you believe it or not, it's even 30 years before in Europe.
אתה נציג ציבור חרדי, מהבכירים ביותר שיודע אנגלית. זה לא משהו שנפות.
יש את הרב ליצמן, הרב ליצמן, השר ליצמן דובר אנגלית, שר ליצמן דובר אנגלית, אני אבל לא דובר אנגלית, בחיידר למדתי ביידיש. קודם כל נגיד שאני לא אמור לדעת עברית גם, אני למדתי ביידיש בקמניץ, אז לא אמור לדעת גם עברית, אז עברית למדתי במקולת, מה שקרוי. כשאנחנו נקנות במקולת היינו צריכים לקנות בעברית, ואנגלית ההורים שלי באו בארצות הברית, התחתנו כאן, אבל באו בארצות הברית, ושם...
יש הבדל אגב בגישה בין החרדים האמריקאים לבין החרדים הישראלים, זה משהו שהרגשת, או שפשוט גדלת לתוך...
כל דבר אתה מתייחס למציאות שאתה נמצא בו, אין ספק שהאתגר של יהודי בבור פארק הוא לא אתגר של יהודי בלייקווד, כמו שאתגר של יהודי במודיעין עילית הוא לא אתגר של יהודי בחיפה. כל מקום יש לו את האתגרים שלו. האתגר המרכזי של כל יהודי חרדי בכל העולם זה למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. זה הנושא המרכזי, על זה מבוסס האג'נדה החרדית, על זה מבוסס התרבות החרדית, המציאות החרדית, מבוסס על הדבר הזה. עכשיו כמובן שכל מקום וכל דבר עם האתגר שלו. אין ספק שאם אתה שואל יותר, כן, ליהודי עולה מארצות הברית, יש אתגרים אחרים בחינוך, מאשר יש ליהודי ישראלי.
באמת?
בהחלט, בהחלט, זו תרבות אחרת, ויש אתגרים אחרים.
לאחר ההפסד בבחירות לראשות העיר ביתר, נקרא פינדרוס על ידי מרן גדול הדור הגאון הגדול רבינו יוסף שלום אלישיב, לשמש בשליחות ציבורית בירושלים. אבל אלישיב קרא לך חזרה לשם, נכון? והתחלת שם בתור סגן ראש עיר, נכון?
ממלא מקום, סגן ראש העיר, אצל ליר ברקת.
נכון, ובשלב מסוים גם היית מנהל, היית אחראי על המנהל החינוך חרדי, נכון?
מחזיק תיק חינוך חרדי.
יפה, שאתה יודע, בשנים האחרונות בכלל הוא הפך להיות תיק, תמיד מן הסתם היה לוהט, אבל בשנים האחרונות גם היה עליו מאבקים...
פירקו את התיק הרגע, עכשיו צריך להחזיר אותו חזרה.
למי?
לא, להפוך אותו לתיק.
למה, מה הוא היום? כשיש מנהל מחלקה ויש מחזיק תיק, ולזה אתה מתכוון?
שהוא אגף בפני עצמו, שעומד בזכות עצמו, ויש לו עצמאות, עצמאות ניהולית.
היה שם עצמאות בתקופתך,
תקופתי הייתה עצמאות מלאה.
והצלחת להוביל שינויים שם למגזר החרדי?
חלק מהדברים, בנושא של הבינוי, למשל, עשינו תוכנית לבניית 1,000 ומשהו כיתות לימוד. בזמנו, אחרי התוכנית שאני סיימתי, ברקת הלך לאוצר וביקש הלוואה של מיליארד שקל, שאושר בסופו של דבר לידי שר הפנים. ובונים היום, אני היום מסתובב, כן, כמו שזה, שאלת אותי קודם על העיר העתיקה, אני מסתובב בירושלים, ורואה בעניינים שנבנים ונהנה. מאותם שעות ולילות ללא שינה, מריבות עם הדרג המקצועי בעיריית ירושלים, מייעוץ המשפטי, עם הגזברות, עם כל המערכות, ואני רואה את הבניינים הולכים ונבנים היום, אין ספק שזה עושה נחת.
והיו מריבות, כי ניר ברקת, אגב, ניר ברקת...
המריבות לא היו עם ניר ברקת, אני חייב לומר את האמת. המנגנון, כשאני הגעתי לירושלים, המנגנון לא היה בכלל בנוי, לא פסיכולוגית ולא תכנונית, איך הוא הולך לבנות לפתרון המגזר החרדי. היינו בחוסר של 1,300 כיתות ביום שאני נבחרתי. 1,300 כיתות בתקציב של אז זה 1.5 מיליארד שקל, אף אחד לא יודע איך מתמודדים עם דבר כזה. והיו גירעונות אחרים אז בעיריית ירושלים, היה מיד אחרי תוכנית הבראה, לא ידעו מה עושים, מגרשים, טבעות, לא הייתה הסתכלות מקרו, ואת הדבר הזה עבדתי על זה הרבה מאוד שנים, והתוצאות היו אחרי שעזבתי, ואני שמח.
מתחם התחנה יישאר פתוח בהתאם לחוק ובהתאם לסטטוס קוו.
ניר ברקת הזכרנו אותו קודם, אז אולי המריבות לא היו על הכיתות, אבל בסוף
אני כן חושב שלפחות בהתחלה, הציבור החרדי לא היה לגמרי חופף איתו. אגב, גם בתקופתו אני חושב שהיו שינויים בסטטוס קוו באיזשהם מובנים.
עם ניר ברקת היה לנו, כן, מחלוקת על האופי של ירושלים, האם ירושלים היא תל אביב או ירושלים היא ירושלים, והיה לנו המון מאבקים בעניין הזה, עם המון עליות, המון ירידות.
מי ניצח?
תראה, אפשר להסתכל, השאלה איך אתה מסתכל על זה. אם אתה מסתכל על הסטטוס קוו בירושלים, הוא לא אותו סטטוס קוו שהיה קודם. אבל גם הסטטוס קוו בכל הארץ הוא לא אותו סטטוס קוו שהוא היה קודם, בכל הארץ. זה פעם אחת. אבל המטרה של ניר ברקת היה למנוע את גידול הציבור החרדי בירושלים. וזה הוא לא הצליח. אין ספק, הציבור החרדי בתקופת ניר ברקת גדל וצמח בירושלים. את מתחם התחנה הוא הקים מתחת האף שלנו ערב הבחירות בלי שאנחנו נדע ולא עבר ועדות עירוניות. מתחם התחנה הגיע כמה חודשים לפני הבחירות לתכנון ובנייה, ובו הוצהר בוועדה, בהחלטת הוועדה זה כתוב, שהמקום לא יהיה למסחר, רק לא יהיה לתרבות, רק למסחר. אבל זה הפוך. אז בסדר, סוג תרגילים כאלה. אלה היו שיטות העבודה, וזה המקום היחידי שאני מרגיש עד היום. כן, שם נכשלנו. מתחם התחנה היה כישלון. כישלון...
של כל הנציגות החרדית שם?
בוא, אני עמדתי אז בראש הנציגות החרדית באותם שנים, אז אני לוקח את זה כישלון אישי, ולכן הקדשתי המון זמן לנושא הזה. הייתי הולך לשם כל שבת, ועוקב אחרי זה. אבל בסך הכל, בסופו של דבר, כן, לא הצליחו לפרוץ יותר ולעשות יותר חילולי שבת בירושלים, חוץ מאותו מתחם תחנה. ניהלנו מאבק כמעט על כל חנות, על כל מסעדה, על כל קיוסק, על כל דבר, במעקבים. עד היום עושה את זה יוחנן ויצמן, ואני עשיתי את זה יחד איתו בחלק מהשבתות. ניהלנו על זה מאבק, היינו עושים קבלות שבת ליד מסעדות שנפתחו. זאת אומרת, לא נתנו לדבר הזה לרדת מסדר היום, יחד עם ידידי יוסי דייט של שלמה רוזנשטיין, היינו הולכים לקבלות שבת מול המסעדות האלה. אבל אם אתה שואל אותי, כשאני מסכם את העשר שנים שלי בירושלים, הכישלון הגדול ביותר שלנו זה מתחם התחנה.
אחרי הפרסומות, המאבק על רשות העיר אלעד, היחס לחרדים העובדים, וגם מה הוא חושב על מפלגת ש"ס. מיד.
עכשיו איתכם, פרופיל, מגיש, אפרים דוד. ביום רביעי, ב-11 בלילה.
הרבי כל כך כעס, לקח פתק גדול וכתב על זה, זהירות, אני כלב נושך, ואמר לתלמיד לענות את זה על צווארו במשך כל היום.
קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי, בסדרת תוכניות חדשה על סוגיות ושאלות בהלכה ובחינוך, בהשתתפות מורה הוראה. יום רביעי, ב-11 בלילה, כאן בכל חי.
הידעתם שריביות המשכנתה הן הנמוכות ביותר שנרשמו זה עשור? שלום לכל המאזינים. כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות מקבוצת אהרוני גרופ. זה הזמן לעשות בדיקה של המשכנתה שלכם, לראות שהיא טובה לכם ולא לבנק, לעשות סדר ולנצל את חלון ההזדמנויות ולהכניס את כל ההלוואות למשכנתה ולהקטין את ההחזר החודשי שלכם, לפרוס לתשלומים יותר קטנים ולקצר את מועד הסיום שלה. על ידי מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות, האור משכנתאות חוסכת מעל 200,000 ש"ח בממוצע למשפחה. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר כלכלי. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בני ברק, הנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד. בשורה משמחת לציבור. ישיבת חצות לילה בראשות הרב דוד בר ששת שליטה מזמינה אתכם לבדיקת מזוזה הלכתית ורוחנית בחינם, ובנוסף ייעוץ והכוונה בכל תחומי החיים ללא תשלום. התקשרו עכשיו 02-57-16-104. ניתן גם להזמין את הרב לחוגי בית ולכנסים בטלפון 02-57-16-104.
פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין או הנחיית הורים? הרשמו למסלול ההכשרה החדש במרכז הישגים, לימודים מרחוק, מכל מכשיר בכל מקום ובכל זמן. 03-652-5244 03-652-5244.
חורף בריא במופטה. ב-17 בפברואר, כ"ב בשבט, אל תמתין אפילו יום אחד. בוא להקל על דלקת הפרקים, קושי בהליכה, סוכר ולחץ דם, עכשיו במחיר מיוחד. חייגו ל-03-9641-555. 03-9641-555.
עכשיו איתכם, פרופיל, מגיש אפרים דוד.
לאחר שנים לא מועטות בירושלים, הטיל עליו מרן שר התורה את השליחות באלעד. גם המפלגה הספרדית תמכה, אבל היה מי שניסה להפריע ואתר לבית המשפט, בטענה שפינדרוס לא מתגורר באלעד, ומשכך הוא אינו יכול לעמוד בראשה. העתירה התקבלה, ופינדרוס נאלץ לפרוש מהמרוץ.
עד היום, כל משפטן שראה את הפסק דין של בית המשפט היה הזוי, של בית המשפט המחוזי, היה הזוי. השופט דיבר שטויות, אני אומר את זה היום, אבל מבחינה חוקית, הוא ערכה האחרונה. בית משפט המחוזי בבחירות הוא ערכה האחרונה. בית משפט העליון מתערב רק בנסיבות קיצוניות, כי לפי החוק היבש, בית המשפט המחוזי הוא ערכה האחרונה. אני חושב שהוא פרשן לא נכון. הטענה הזאת שרוב השבוע אני נמצא באלעד, ומשפחתי נמצאת רוב השבועות באלעד, וזה שהילד שלי עדיין לומד בירושלים, אני יכול להגיד לך, אין ספור השערים שאני מכיר, ואתה מכיר, וכולנו מכירים.
עזוב, עשה מוכר מיותר, רון קובי.
קובי, אבל אתה יודע מה, לא רק רון קובי.
להבדיל, כן.
אני אגיד לך יותר מזה, הייתה תקופה, לא היום, כשמשה לא נהיה חבר מועצת ירושלים, היה אותו דבר. וכל המשפטנים אמרו לו אז, הוא גם לא איש שניהל משרד עורכי דין גדול, היום ראש ירושלים, והם זה כבר לא, אין לו ילדים קטנים, אבל אז היו לו ילדים קטנים. וכן, הם למדו בגבעתיים, והוא לא הלך להחליף אותם. זה היה דבר מקובל ודבר נורמלי. הסתמכתי על התקדים הזה, התייעצתי דרך אגב עם אותם יועצים משפטים שהתייעץ משה ליאון בזמנו, לפני שבאתי לגור, שאלתי את מרן שר התורה, אבל אתה שואל אותי, בסופו של דבר, אני לא מאמין באיש ציבור שבא ומרמה בבית המשפט, כי אני חושב שאיש ציבור חרדי יש לו אחריות. מקום שיש חילול השם, ולבוא בשביל תרגיל ולרמות, אני לא חושב שזה דבר נכון. חילול השם הוא יותר גרוע מהכל.
אתה מסתכל היום על אלעד ואתה אומר, יש דברים שיכולתי לעשות שם? זאת אומרת, לקדם, לעשות יותר טוב מה שקורה שם היום?
האמת היא שאני חייב לומר לך את האמת, אני כל כך עסוק בשנה וחצי האחרונות, שאני לא כך מעודכן מה יכלתי לקדם, מה לא יכלתי לקדם, יש לי...
שלושה מערכות בחירות...
זיכה אותי לקדם, גם בתקופה שהייתי בכנסת, גם עכשיו כמזכ"ל דגל התורה, יש לי מספיק מה לעשות, אולי כשאני אשב לנוסטלגיה עוד 40 שנה בעזרת השם, אני אחשוב מה יכלתי לקדם בשנה הזאת באלעד, יכול להיות. אני לא מתחייב.
אני מדי שתעשה איזה מתישהו, כמזכ"ל דגל התורה, תן לנו ככה בכמה מילים, מה זה התפקיד הזה?
נכנסתי לתוך מערכת בחירות. אני רואה את תפקידי באמת, כן, להרים את הסניפים, אולי להצליח בשקט בשקט להוביל לשולחנות עגולים בתוך המקומות.
אני לא שמעתי פריימריז.
לשולחנות שמייצגים את הקהילות, לא, זה לא היה פריימריז, גם אז לא הצעתי פריימריז. הצגתי שולחנות שמייצגים את הקהילות, לשולחנות נבחרים שמייצגים את הקהילות, שהם יהיו השולחן שבו ידונו את הדברים הנושאים העומדים על הפרק באותו עיר. לנסות, כן. בסוף הצרכים שלנו גדולים, להקים ועדות בתוך התנועה של הדברים שעומדים על הפרק, אם זה נושא של קליטת עלייה. שאמרתי לך קודם, שאני חושב שהוא חשוב מאוד וצריך לרסס אותו. אם זה נושא של חרדים עובדים, שאני חושב שהוא נושא שצריך לרסס אותו. אם זה הנושאים של דיור, שצריך להקים אותו, נושאים משפטיים. מכל הדברים האלה, נקלעתי לתוך מערכת בחירות על ההתחלה, אבל אני מקווה שאני עוד אצליח ליישם את הרבה הרבה חלומות שיש לי.
ונראה שיש לו מעט. הזכרת חרדים עובדים, השבוע היינו בשיא של סערה.
ישראבלוף.
ישראבלוף
חד ושמעית. ברמה הכי נמוכה ש...
חרדים עובדים צריך לחלק לשניים.
הכי נמוכה שיש. לא, הישראבלוף הוא ברמה הכי נמוכה שיש. ברמה הכי נמוכה שיש. אני לא מכיר, אמיתי אני אומר לך, מכל 120 חברי הכנסת שיש בכנסת ישראל, אנשים שעסקו יותר בנושא הזה, בזכויות של חרדים עובדים, בזכויות של חרדים עובדים, בזכויות במקומות עבודה, בהפרדה באקדמיה אפילו. בסדר שהוא לא נושא דגל של דגל התורה, אבל עסקו בעניין הזה. מי העביר לדגל התורה, נשאה את זה 20 שנה כראש דגל, את חוק השוויוניות בקבלת עובדים למשרדי ממשלה. הרב רבית, זיכרונו לברכה, הוציא את גרונו ואת הכליות שלו תרתי משמע, על העניין הזה. התאבד על זה, מה שקוראים היום בעברית. התאבד על החוק הזה. בסופו של דבר, גפני ובקלים הצליחו גם להעביר את זה, ויעקב אשר. הצליחו להעביר את החוק הזה של שוויוניות, ומנהלים על זה מלחמה. אין ועדה שזה לא עולה. אין משרד ממשלתי שהם לא עוקבים. בשביל מי העלו את זה? בשביל אברכי הכוללים? מאיפה הבלוף הזה נובע? אחד, שתיים. המוסד היחידי שאני הקמתי כראש עיר בביתר, היחידי, היה בשביל הציבור החרדי העובד, שלא הרגיש בנוח במוסדות הרגילים, והיו אימותים כאלה ואחרים. אני הקמתי את חפץ חיים. לא רק שאני הקמתי חפץ חיים, זה היה המוסד היחידי שמומן על ידי העירייה. ואגב, סתם קוריוס מעניין, נגד ילדים היחידי שמומן על ידינו מלא, ולא היה צריך לבוא כסף, זה היה אותו גן ילדים שהקמתי אז בזמנו חפץ חיים, היום יש להם כבר בוגרות של סמינר. כן? לבוא בירושלים, זה היה נושא שהיה בראש סדר הדביעות שלי, כולם ידעו את הוועדות קבלה שאני הקמתי בביתר, פצ'קבילים הוציאו עליי, מלחמות עולם, אני הקמתי ועדת רבנים שלא יהיה ילד בביתר שלא מסודר במוסדות. לבוא, וכל מוסד היה חייב להתחייב, דרך אגב, אני אספר לך קוריוז, טוב, המצע של טוב קם על מה שאני הקמתי. זאת אומרת, אני הקמתי ועדת רבנים, והיה מחויב בכל חוזה, בכל חוזה, כל מוסד היה חייב להתחייב שהוא מקבל את ועדת הרבנים הבלתי תלויה, לא ועדת רבנים של המוסדות, בלתי תלויה בקבלת ילדים למוסדות, וטוב התמודדו, אני אמרתי להם פעם שאני לא סולח להם רק על הדבר הזה. אני, זה דבר שאני הכנסתי אצל הרב אלישיב בשולחן עם מלחמות, ואני לא רוצה להגיד לך, כולל כל מיני אנשים שהם היו כאילו אנשים הכי קרובים אליי, שניהלו מלחמת עולם נגדי בעניין הזה. לבוא להגיד לנו מוסר שאנחנו מסתכלים עליהם כסוג ב', זה שיש מנהלי מוסדות שעושים את זה?
אבל הנה, אתה מתאר אנשים שהיו קרובים אליך ונלחמו אליך.
סליחה, הציבור החרדי מוכן בהרבה גוונים. המפלגה כמפלגה, לא מדבר על המוסדות. אני מדבר על המפלגה כמפלגה.
כנבחרי ציבור.
לא רק נבחרי ציבור, ההנהגה שלנו, מרן הרב אלישיב, מרן הרב שטיינמן, מרן הרב שך. אלה היו המלחמות שניהלנו. ניהלנו בשמם, מכוחם. לבוא אלינו, להגיד לנו מוסר בעניין הזה, אנחנו מתייחסים אליהם כסוג ב', זה שמנהלי מוסדות הם מנהלי מוסדות פרטיים, זה נכון. זה שאנחנו נאבקים עם מנהלי מוסדות, ודרך אגב, אני, גם בירושלים, גם בביתר, אני לא חושב שיש אחד, לא חושב שיש אחד, איש ציבור אחד, מאף מפלגה, ואני אומר לך, אף מפלגה, שניהל מלחמה כזאת, שניהל מלחמה כזאת כמו שאני ניהלתי, גם בירושלים, בירושלים אותו דבר. ניהלתי מלחמת עולם מול המוסדות. מלחמת עולם, בתקופתי לא היה שום דבר כזה שבאת יכולים להגיד ללכי הביתה בלי הצדקה. אותו דבר היה בביתר עילית. לבוא להגיד לנו מוסר, עכשיו אני אומר, אני רואה את חבריי, חברי הכנסת, את הרב גפני, את הרב מקלי, עומלים ברמה מטורפת על הכנסת ילדים למוסדות על כל הדברים האלה. זה שמאשים שכל מנהל מוסד הוא בבעלות דגל התורה, אז אני צר לי להחזב אותם, הוא לא בבעלותנו.
כנראה שלא הייתם ב... אתה יודע, מוסד זה היום גם עסק לא רע, אז בכלל הייתם יכולים להיות סודרים בהיבט הזה.
יכול להיות.
אני כן רוצה עוד משפט אחד בנושא הזה. אולי החרדים העובדים שטוענים את הטענות האלה, זה אלה עם ה... איך הרב לא יגדיר אותם לפני שבוע, עם החולצות הכחולות, אלה ש... אתה יודע, יכול להיות שבאיזשהו מקום צריך לגרום להם להרגיש חלק. לא שאנחנו עובדים אצלם, אבל בסוף הם אומרים, תשמעו, אנחנו... אנחנו לא מרגישים חלק מתוך הציבור החרדי.
אני לא ארגיש חלק כי אני לא לובש את אותו חלט שלובש הרב בלוי, אז אני לובש אחרת, ואני לובש עניבה בצבע אחר, אז הרב בלוי אולי לא יאהב את זה, דובו בכלל. תהיה רציני. חלק זה מי שמרגיש חלק, ומי שמחליט להרגיש חלק. הפנטזיה הזאת, ואם יש להם ויכוח בבית הכנסת או באותו חיידור, אני מזדהה איתם, אני מקבל את זה, הם צודקים. אין לזה קשר למפלגה.
ראית מי
אמר... אין לזה קשר למפלגה.
מי אמר להם, בואו אלינו, אנחנו חלק מכם, ראית איזה מפלגה? בואו נדבר על זה רגע, שס, הגיע, העלה קמפיין.
אנשים טובים. אני חייב לומר...
מופיע בן אדם אשכנזי ואומר, אני, כשאני חרדי עובד, כשאני צריך, אני פונה לשס.
אני אומר לך בשיא הגינות, א', אני לא בתחרות עם שס. לא רק שאני לא בתחרות עם שס, הרבה פעמים כשאני הייתי צריך, בנושא של הפרדה באקדמיה שאני עוסק בו כבר כמה שנים, גם במכון החרדי וגם במסגרות אחרות שאני עסקתי בהם, ושותף עם האנשים שעוסקים בנושא הזה, ועסקתי באמת המון, השתמשתי בחברי כנסת גם של שס, גם בוועדות וגם בנושאים של חינוך, גם בנושאים
שיתוף פעולה.
שיתוף פעולה, אז אני לא יכול להגיד לך שהם לא עוסקים בעניין הזה, אבל לבוא להגיד שאצלנו הם לא בבית ואנחנו לא עוסקים בזה, חד משמעית עוסקים בעניין.
ואם כבר הזכרנו את שס, אתה יודע, לפני, במערכת הבחירות הראשונה,
שס היא לא יריבה, אתה לא תסובבתי לשם, אני גם אומר לך את זה גם עכשיו, אני עובד יחד איתם.
אבל אתה יודע, צריך לדעת לפעמים את ההבדלים.
משה ארבל, אחד הידידים הקרובים שלי, מלכיאלי, עבדנו יחד בעיריית ירושלים בכל מיני פרויקטים.
לא, לא, חלילה לא יריבים.
נכבדים מאוד, ינון אזולאי, אתה יודע מה, היה לי אפילו איזה, עכשיו, עזר לי בוועדת כספים באחד הדברים, כחבר בוועדת כספים, היה משהו שהיה צריך לעלות, והעלה אותם, כהסתייגות. אני חד משמעי אומר לך, האנשים האלה הם אנשים טובים, שאנחנו עובדים יחד.
האם יש יותר שיתוף פעולה עם שס מאשר בעבר, או שפשוט תמיד היה
ככה? אני לא יודע, אני עבדתי עם שס תמיד, כל חיי. היו מאבקים פוליטיים בבחירות, אבל תמיד אחרי בחירות עבדתי איתם. אני עבדתי בשר אלי ישי, עבדתי בשר דרי, עבדתי בעיריית ירושלים עם הרב שלומי אטיאס, ברב אלי שמחיוף, עבדנו ממש צמוד. את כל המאבקים עם ניר ברקת עשיתי יחד עם אלי שמחיוף. עבדתי עם צביקה כהן בעיריית ירושלים, קצת פחות כי כבר לא הייתי סגן ראשי, אבל הייתי יושב ראש העשייה, אז זה היה פחות, אבל עבדתי איתו. שעשי סייה אחות, שאנחנו עובדים יחד ומשתפים פעולה ועובדים ממש ביחד, ולכן אין לי שום עניין לתקוף אותה.
חלילה לתקוף, אנחנו לא פה בשביל לתקוף. אני רוצה אבל לשאול שאלה אחרת. האם אתה רואה היום הבדל מהותי? זו רגע את הצבע. הבדל מהותי בין שס לבין יתות התורה בהשקפה, בראייה שלהם?
אתה רואה הבדל מהותי בין האדמור מבלז לאדמור מגור? שונה, הוא שונה. כל אחד.
לא, ההשקפה, אבל בסוף
יהיו את ההשקפה. יש גם שונים, כן. יש דברים שאדמור מבלז חושב כך, אבל אדמור מגור חושב כך.
אבל האדמור מבלז ואדמור מגור באותה מפלגה.
אני לא, אנחנו הצענו לשס, אני מזכיר לך ללכת כרב חיים נתן אז הסכמה ללכת ביחד עם שס לבחירות, אבל בסופו של דבר עם חלוקה, מה זה אומר שולחים אותה מפלגה ובחלוקה? למה יש חבר כנסת לבלז, חבר כנסת לגור וחבר כנסת לוויז'ניץ? כי בסוף זה פסיפס של ההסכמה של כולם. בסוף יש לנו גדולי ישראל, יש לנו מועצת גדולי התורה, ומי שכפוף אליהם, כפוף אליהם, לא כפוף למועצת חכמי התורה, וגם הפוך. מי שכפוף למועצת חכמי התורה, לא כפוף למועצת גדולי התורה. אלה בעצם, בסופו של דבר כן, יש הבדל בין בלז, גור, ויז'ניץ, ליטאים, יש הבדלים. בסוף יש הבדלים.
אתה אומר, הבדל הוא מינורי, הוא לא... לא, כי ישבתי עם אנשים
בשס. אני לא יכול למדוד את זה באחוזים. אני אומר לך שיש הבדלים. מה זה, בכמה משמעות שזה, ברור שזה לא דומה להבדל בינינו לבנט. בסדר לצורך העניין, או בינינו ל...
אבל זה לא כמו הבדל בין האדמור מגור לאדמור מבלז.
אני לא יודע. יכול להיות שיש דברים שאנחנו יותר קרובים לשס, יכול להיות שיש דברים
שאנחנו... לא, אבל תראה...
אני אומר לך כליטאי, יכול להיות שיש דברים שאנחנו חושבים יותר כמו מועצת חכמי התורה, יותר משהו כמו מועצת גדולי התורה. זה יכול לקרות. הרי כל דבר לגופו, כל דבר לדיון שלו. יש בכל אחד בסופו של דבר את הדעת תורה שלו, ואת הרבנים שלו, ואת המערכת שלו. ואנחנו כפופים אליו. ברור שיש דברים, אתה יודע, היו דברים שאנחנו הסכמנו, דגל התורה הסכים עם שס ולא עם אגודת ישראל, היו דברים שאגודת ישראל הסכים עם שס ולא עם דגל התורה, זה קרו דברים כאלה, דוגמאות אין ספור שאתה יכול להגיד לך, כן?
אבל בכל זאת, אתה יודע, הקהל יד של שס לצורך העניין, יש להם הרבה מסורתיים, יש להם הרבה קולות
מהפריפריה. לכן הם לא הלכו יחד, זו הייתה החלטה שארי דרעי קיבל, ומועצת חכמי התורה קיבלו לא ללכת יחד עם דגל התורה ואגודת ישראל, זכותם המלאה. זה למצות את הפוטנציאל, אני חושב שהוא נכון. אני חושב שזה נכון, ואני מאחל להם הרבה הצלחה, ואני מציע שיקבלו כמה שיותר, אין לי צרה בהם, אני חושב שצריך כמה שיותר נציגים דתיים במערכת. חרדים כמובן.
במערכות בחירות האחרונות, ממש, אתה יודע, אנחנו אומרים מערכות, זה נשמע כמו 20 שנה, אבל לא, בשנה האחרונה ראינו יותר חברי כנסת ונבחרי ציבור של דגל התורה, הולכים לפריפריה, אולי למצות שם כוח פוליטי שהם לא מיצו עד היום.
א', יש לנו קהילות שם, אמרתי לך את זה קודם. יש לנו קהילות שם שלא היה לנו בעבר. יש לנו קהילות שם.
שהתפתחו עם השנים.
בעבר, התפתחו עם השנים. פעם היה משולש חרדי, ירושלים, דברק, אשדוד, בית שמש, ביתר, מודיעין עילית, אלעד, וזה סיימנו את העניין. אבל היום כן, יש לנו קהילות גם שם. ואין ספק שהכוח של רב חיים על הציבור המסורתי, דרך אגב שזה מושך גם לשס וגם ליד התורה, הוא משמעותי מאוד.
גם ליהדות התורה יש סיבור מסורתי שמצביע
חד בשבעי יש אנשים שמגיעים עכשיו אצל רב חיים, אתה לא ראית את זה אבל בימים רגילים יש אלפי אנשים מסורתיים שעובדים שם בתור וזה מדבר אליהם לא, וחלקם מצביעים גם שס בגלל רב חיים שלא יהיה הבנה מזדהים עם הדבר הזה ושס יותר מתחבר אליהם
אתה במערכת הפוליטית הרבה מאוד שנים, אבל בכנסת, לצורך העניין, קיינת קדנציה שלמה, שזה היה שישה שבועות או משהו
חמישה חודשים.
סברת קצת חברים במפה הפוליטית? יש לך חברים מהשמאל, נגיד, מכחול לבן? תן לנו קצת צבע בתחום הזה.
לא, בכנסת כולם מדברים עם כולם. שיהיה ברור. כולם מדברים עם כולם. לי היו, דיברתי גם עם בני גנץ, גם עם גבי אשכנזי, גם עם אחמד טיבי, וגם עם אמיר פרץ. יוצאים שיחות, אתה במסדרון, אתה מדבר עם כולם, אתה משוחח עם כולם, זה חלק מהעבודה. דרך אגב, גם בעיריית ירושלים, דיברתי גם עם מיניר ברקת, וגם עם פפה הללו, הייתי מאוד מיודד.
עם פפה הללו.
פפה הללו הייתי מאוד מיודד בעיריית ירושלים, לצד זה שהייתי האיש הכי קרוב לאריה קינג, אבל אין קשר.
זה נשמע, אני ממש...
נכון.
אגב, אמרת שאתה גם עם אריה קינג היית בקשר מאוד טוב, עלה להיות של אחת לסיום. את שמעת את הציטוט של בינתיים?
אני ממליץ לבדוק מי באמת רודף אחרי כסף. אנחנו רוב הדברים שלנו, הפרישות שלנו בממשלה והמסעות הקואליציוניים שלנו, לא היה על כסף אף פעם. מזכיר לך. לא הצטרפנו לממשלה בגלל כסף, ולא הצטרפנו לממשלה בגלל כסף. אף פעם לא. מעולם לא. והם... אני לא בטוח שבמבדל זה לא קרה.
ואם כבר הדתיים לאומיים וסקינן, כל המלגן שקרה שם הוליד בפעם הקודמת תמיכה של קהילה מאוד מאוד חשובה בבת ים של הרב דוד חי הכהן ביהדות
התורה. אין לי ספק שהציבור החרדלי מקומו ביהדות התורה, כי מי שמעוניין, האינטרסים, מעוניין בשבת, מעוניין ביהדות, מעוניין ברבנות ראשית חזקה, מעוניין ברבנות ראשית חזקה, מעוניין בכל הדברים האלה, המקום שלו ביהדות התורה. יהדות התורה מייצגת את התורה. גם ארץ ישראל באה מכוח התורה. ארץ ישראל הוא לא בא בפני עצמו.
אבל אתם תעמדו לצד המאבקים, תודה, על מיקרון ועל מקומות כאלה. יהדות התורה תעמוד לצד.
יש היום הדיון הוא הרי על הרבה יותר רחב. באז עידן טראמפ, אנחנו השתנו הדיונים. בוא, אנחנו היום דנים לבנות, כולם בונים.
תודה, הם תמיד מלפלפים בהתנתקות.
גם בהתנתקות, אני מזכיר לך, מי שהקים את ממשלת ההתנתקות, זה היה דווקא המפדל, המקורית, או איך שקראו להם אז, ומי שהצטרף לממשלה אחרי שהעיפו את לפיד ואת המפדל, אחרי שכבר התקבלה החלטת ההתנתקות, שבאמת הייתה דילמה בעניין הזה, יהדות התורה, וזה היה בשביל להוציא את לפיד בממשלה הזאת.
תודה רבה.
תודה.
עד כאן פרופיל הערב. נודה לעמית דניאל על התחקיר ולמוישי קן, ישי נוימן, ישי פופופסקי ומן דיור על העריכה בפועל. תודה גם לערוץ 7, ארכיון הכנסת, כאן חדשות, כאן 11, על קטעי הסאונד שנצרכנו להם במהלך העבודה על התוכנית. המשך האזנה הרבה ולילה טוב.